מעניין ומרתק, שיש באמת המון התייחסויות אליו מכיוונים שונים. הנושא של עין הרע. צריך לדעת שזה דבר רציני. בגדול, דבר ראשון זה דבר רציני, כי יש לנו מקורות, יש לנו חזל. הם אלה שקובעים לנו מה אמיתי ומה לא אמיתי, ומה רציני ומה לא רציני. יש גמורה במציאה, דף קופזיין עמד בייס, הגמורה אומרת שם ככה, כתוב בפסוק, וסיר השם ממך כל חולי, וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנה בכל שונאיך. והסיר השם ממך כל חולי, אמר רב, כן, אמר האמור הקדוש ששמו רב, זו עין. מה זה זו עין? עין הרע. עין הרע זה כל חולי. כאילו יש מחלה אחת, יש בעיה אחת שכוללת בתוכה את כל החולאים, את כל המחלות, הבעיה הזאת נקראת עין הרע. והסיר, התורה מברכת אותך, והסיר השם ממך כל חולי, הקדוש ברוך הוא יסיר ממך את עין הרע. אמר רב זו עין. אומרת הגמרא, רב לטעמי, רב לשיטתו, ורב סליק לבי קברי, רב הלך לבית הקברות, עלה, זה נקרא, עלה לבית הקברות, עבד מי דעבד, עשה מה שעשה, אומר רשי, יודע היה ללחוש על הקברות, ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיטה מת. איזו מיטה עם תף, כן? איזו סוג מוות הוא מת. אם מת בזמנו, אם בעין רעה. האם הוא מת בזמנו בזמן שהוא היה צריך למות, או שעין רעה פגעה בו והוא מת לפני הזמן. אמר, כשרב יצא מבית הקברות אחרי הסקר שהוא עשה שם, אמר, 99 בעין רעה ואחד בדרך ארץ. מתוך 100 מתים, 99 מתו. בגלל עין הרע, לא בזמנם, ורק אחד מתוך 100 מת בדרך ארץ, מת בזמן שבו הוא היה צריך למות. זאת אומרת, עין רעה, איך רשי אומר, למה זה נקרא, הסיר השם ממך כל חולי, כל חולי, דבר שכל החולאים תלויים בו. וזו העין, עין רעה, וזה בעצם עין רעה. עין רעה, דבר שגורם למוות בצורה מפחידה. עכשיו, תוספות שואל מיד על המקום, הוא אומר, מה עם בני יוסף? בני יוסף יש בהם סגולה מיוחדת שלא שולטת בהם עין הרע. זה הברכה שהם מקבלים. המלאך הגואל אותי מכל רע, ברך אותם יעקב אבינו, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה וידגו לרוב? כמו דגים. דגים שאין לו עין הרע לא שולטת בהם, כי הם נמצאים בהסתרה מתחת למים, כך גם בני יוסף, מנשה ואפרים, יש בהם ברכה גדולה וידגו לרוב. הם כמו דגים עין הרע לא שולטת בהם. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין ומעל העין. עין הרע לא שולטת בו. הגמרא אומרת, יש לו את היכולות שלו, בגלל יוסף הצדיק ידע לשלוט על העין שלו, על העיניים שלו, לא להסתכל איפה שלא צריך, היה לו קדושה ושמירת העיניים, אז לכן עין רעה לא פוגשת, לא פוגמת בו, לא יכולה לפגוע בו. זה כוח מיוחד של בני יוסף, שואל תוספות, רגע, אם ככה, אז בני יוסף היה להם לחיות הרבה מכל השבטים. אומר תוספות, ויש לומר שמתו בדרך ארץ יותר מאחרים. אומר למה? כשהקדוש ברוך הוא היה רוצה להמיתן, היה שולח להם חולאים אחרים. פה יש לך כבר, אני מציין את התוצאות הזה, כי בהמשך נראה בעזרת השם את דברי החזון איש. אנחנו נראה בעזרת השם את דברי החזון איש, ויש בסיס לדברי החזון איש מהתוספות הזה. אז דבר ראשון, זה אנחנו רואים פה גמרא מפורשת, שהגמרא אומרת שיש דבר כזה עין הרע, שיש בו דבר שבאמת רוב האנשים, פשוט אתה מדבר על 99% מהאנשים, נפגעים מהעין הרע ומתים. הגמרא הזאת נמצאת בעוד הרבה מקומות, יש גמרא בסוטה דף למד ח', הגמרא אומרת שם שאפילו עופות מכירים בצרי עין. אפילו עופות מכירים בצרי עין, מסביר המהר"ל שהכוח ראיית העין הוא כוח רוחני רע ביותר, ואנשים שהם צרי עין ומטילים עין הרע במה שהם רואים, הכוח שלהם כל כך חזק שאפילו עופות יכולים להרגיש שיש פה מישהו עם עין רע. זאת אומרת, זה כוח ארסי מציאותי שפועל בבריאה. כוח ארסי מציאותי שפועל בבריאה, ובאמת הרבה ראשונים מביאים כל מיני דוגמאות לעניין, עם מבעלי חיים שונים שהיה מקובל שהם פוגמים דרך ראיית העיניים שלהם, ועם כל מיני צורות ודרכים אחרות שרואים שיש כוח לראיית העין של האדם. זאת אומרת, ראייה בעיקרון היא לא יוצרת משהו, נכון? אתה רואה. רואה, לא רואה, אבל מה בכל זאת, הפרשנות היא שיש פה משהו. אני חייב לציין שהרב דסלר בספר מכתב אליהו בחלק ג' עמוד 97 הוא מדבר שם על הנקודה של, של הרצון. הוא אומר שהרצון של בן אדם הוא מאוד 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 חזק. ובתור ראייה לכוח הרצון של האדם, הוא מביא את הנושא של עין הרע. הוא אומר, עין הרע זה לא העין פועלת, זה לא ראיית העין פועלת. כי תכלס, הגוש הזה שנמצא פה ומקבל את האור וממיר אותו לאותות אלקטרונים מסוימים, חומצה מסוימת שמשפיעה ומזרימה תחושות למוח, זה בעצם לא אי בעלת הכוח, לא העין בעלת הכוח, אלא השכל, המחשבה של האדם, הרצון של האדם, והאדם יכול להשפיע, להצליח או לקלקל בכוח הרצון שלו. וכשאדם מסתכל על משהו, ההסתכלות שלו שיוצרת אצלו רצון מסוים כלפי הדבר, הרצון החיובי יכול לגרום לדברים טובים, והרצון השלילי של האדם יכול לגרום לדברים רעים. אז בעצם הרב דסלר קצת מפקיע מעין הרע את העין, אלא לוקח את זה למקום של הרצון עצמו. זה מאוד מאוד מסתבר, כי אתה רואה גם למשל במשנה באבות, המשנה בפרק ב' משנה ת' מדברת על התכונות הטובות, תכונות הרעות, צאו וראו איזו דרך טובה שידבק באדם, וכנגד גם צאו וראו איזו דרך רעה שירחק ממנה האדם, אז יש עין רעה. כן, גם אנחנו רואים על בלען, המשנה מתארת גם באבות, שהיה לו עין רעה. זה לא שהעין שלו הייתה רעה, העין שלו הייתה עין כמו כולנו. מה שהיה לו כוח היה רצון חזק, חושים חזקים, והחושים האלה היו רעים, הוא לא פרגן. צר עין זה לא שיש לו עיניים קטנות, זה לא סיני. צר עין זה אומר מישהו שבמוח שלו הוא צר עין, נכון? זאת אומרת, אנחנו מבטאים את זה כמו שאנחנו מבטאים לב טוב, מבטאים יד רחבה. מה זה יד רחבה? היא לא בסנטימטרים יותר רחבה, אלא היא נותנת הלב, הלב, התחושות, המוח, הרצון של בן אדם שהוא מפרגן ונותן. זה בעצם הלב הרחב והיד הרחבה והעין הצרה מול העין הגדולה והמפרגנת והיפה והטובה והנותנת. ברור. אז זה לא העין עושה, אלא הרצון עושה בסופו של דבר. אז זה לא משהו שאתה אמור לחפש איך בדיוק העין מזרימה אלקטרונים. אל תחפש את זה שם, תחפש איפה שכוח הרצון של האדם פועל. למעשה, הדבר הזה נמצא בחזל, באמת בהמון מקומות, בכל מיני צורות. הגמרא למשל, במציע קובזיין, מדברת על הדבר הזה של אדם לא יעמוד על שדה רעהו כשהיא בקמותיה. נכון? כמו גם בתחילת בורא בעשרה, הגמרא אומרת שם שאם יש שדה מלאה בתבועה גדולה, אז אסור לך לעמוד שם, כי אתה יכול לפגום בשדה הזאת ולהזיק לה על ידי כוח הראייה שלך. על זה שאתה תעשה עין הרע, וזה דבר שנפסק להלכה. אנחנו יודעים, גמרא במציא דף מבית עמוד א', הגמרא אומרת שאין ברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת, דבר ברגע שהוא מתגלה, הוא מתפרסם, זה מזיק לו. דבר, זה מזיק, זה דבר מאוד מאוד מזיק. לעומת זאת, כשדבר הוא סמוי, דבר הוא נסתר, יש בו הרבה יותר ברכה. יש גם גמרא בבבא בתרא, דף קוף ממאלף, הגמרא אומרת שמה, שכשלאדם יש בת ראשונה, זה ברכה מיוחדת. אמרת הגמרא, בת תחילה, רב חיסדה, דאמר רב חיסדה, בת תחילה סימן יפה לבנים. אי כדאמרי, אמרת הגמרא, דמרביה לאחה, היא מגדלת את האחים הצעירים שלה, ואי כדאמרי, דלא שלטה בי עין הבישה, לא שולטת בו עין הרע. זאת אומרת, שלאדם יש בן קודם, אז זה דבר שגורם לעין הרע, כמו שמסביר הרב המהרש"א. בדף קוף ממאלף עמוד ב' בעשרה, אומר לעניין בכורה כמה, כשתהיה בת תחילה לא יהיה בכור בין האחים. אבל כשיהיה בן תחילה הוא ממעט חלק שאר כל האחים, נכון? כי הוא מקבל פי שניים, בן ראשון, ועין את זה לא שאלת עין הבישה, כשיהיה בן תחילה הוא נוטל פי שניים, הכל נותנים בו עין הרע. זאת אומרת, נולד בן, כולם שמים עליו עין הרע, והכל מתקנאים בו. אז יש פה, הגמרא בהמון המון מקומות מתייחסת לכל הסוגיה הזאת של עין הרע בצורה מאוד מאוד רצינית. הלאה, הגמרא בבשר דף סמך מדברת על שלא לפתוח חלון מול חלון של השכן שלך, לא לפתוח פתח מול פתח של השכן שלך, למה שלא תסתכל פנימה? מסביר הרמב"ן מה הבעיה, עין הרע. ואתה מסתכל פנימה לשכן, אתה עושה לו עין הרע, הוא מסתכל עליך פנימה, הוא עושה לך עין הרע. נפסק להלכה בסימן קמ"א באורח חיים, המשנה ברורה מביא את זה, שולחן ערוך מביא את זה, לא לקרוא בקריאת התורה שתי אחים אחד אחרי השני. למה? עין הרע. כי אתה רואה, עוד אח, כאילו שתיים שיודעים לקרוא בתורה אחד לשני, גורם לעין הרע. והדבר הזה יכול להזיק. הדבר הזה יכול להזיק. מה שמאוד מאוד חשוב לדעת בעניין הזה, זה שיטה של דברים נפלאים ממש שכתב רבינו החזון איש. חזון איש מתייחס לכל הנושא הזה של עין הרע, זה נמצא בליקוטים, בבסרה, ליקוטים, סימן חוף א', אני אראה לי את זה, רבאון יהושע צוקר, שיהיה בריא, שהקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה, וזה דברים מאוד מאוד יסודיים, להבנת כל הסוגיה הזאת של עין הרע. אני, את הלשון של החזון איש אי אפשר לא לצטט, אין מה לעשות, זה, חייבים לראות את זה בפנים. זה נמצא בקרח של נזיקין בעמוד ר' נ"ה, חזון איש, בבסרה, ליקוטים, סימן חף א'. הוא מדבר שם על הגמרא, יהבו בי רבנן עיניו ונח נפשי. שמו בו החכמים את עיניהם, נתנו בו עין, ונפטר מהעולם. אומר החזון איש, הוא בא להסביר מה זה עין הרע, איך זה עובד. הוא אומר, מסודות הבריאה, מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו, הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה. האדם, בכוח המחשבה שלו, יכול להניע, לגרום תנועה, לגורמים בעולם המעשה, אבל הם גורמים נסתרים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות דברים בעין, אנחנו רגילים לראות דברים במוחש, כן? אבל יש גם סודות הבריאה. בסודות הבריאה יש השפעה ויש פעולות שנעשות בעולם בכוח המחשבה של האדם. זה כוח מציאותי לחלוטין, כן? לא מדובר פה על איזה כוחות מיסטיים, אלא כוחות מציאותיים לחלוטין שקיימים בעולם, קיימים בעולם, והדברים האלה באים לידי ביטוי, מניעים, גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה, המחשבה קלה של בן אדם, תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן של גשמים מוצקים. זאת אומרת, גשם, דבר גשמי, מוצק, דבר קיים, יכול להיהרס בכוח מחשבה של בן אדם. הוא אומר מציאות, יש לאדם כוח במחשבה שלו. אדם בכוח המחשבה מניע גורמים נסתרים שקיימים במציאות, והוא יכול, המחשבה קלה של אדם יכולה לשמש גורם להרס וחורבן של גשמים מוצקים. ופה מביא החזון איש כמה וכמה ראיות. הוא אומר פסחים נון עמוד ב', כיוון דנפיש הפחזיו שלת בוויינה, כאילו דברים ששולטת בהם העין, במצר הפי ד' עמוד א', לא מסתף אמר מעין הבישה, אתה לא מפחד מהעין הרע. שם עמוד ב', פרידה אחת יש לי ביניכם, למה אתם שמים בה עין הרע? לא תסבין ערד אסמיך את הלמטה, לא כדאי לך לקנות קרקע שקרובה לעיר, כי אנשים יעברו שם, יראו אותה, יתפעלו, וואו, איזה פרות יפים, הם יכולים להזיק על ידי המחשבה שלהם. התפעלות מדבר יכולה לגרום לנזק לדבר הזה. שים לב ללשון החזון איש. ובשעה שבני אדם מתפעלים על מציאות מוצלחת, בשעה שבני אדם מתפעלים על מציאות מוצלחה, אם משהו מצליח והם מתפעלים מזה, מעמידים את מציאות זו בסכנה. כשאנשים מתפעלים ממשהו, הם מכניסים סכנה בדבר הזה. בגדול, בגדול, אני אומר, פה בלשון החזון איש זה לא כזה ברור, אבל בגדול, הצורה שמבינים את זה בדרך כלל זה בגלל המידות הרעות של אנשים. כשאנשים מקנאים, כשאנשים שונאים, כשאנשים מסתכלים על משהו שלילי, הם גורמים לו נזק. יש איזו אנרגיה שזורמת באוויר שהיא מושפעת מהצורה שבה אנשים מקבלים את הדבר. אם אנשים מקבלים אהבה, הם מחזירים אהבה והעסק פורח. כשאנשים משדרים שנאה, יש איזה שדר של שנאה שקיים באוויר, והדבר הזה גורם לדברים למות, הוא גורם לדברים להתקלקל ולנבול. והדברים האלה הם דברים קיימים, הם דברים מציאותיים. עוד פעם, הם יותר במערכת של אולי נקרא לזה אינפרה אדום ואולטרה סגול. זאת אומרת, דברים שאנחנו יודעים שהם קיימים ולא רואים אותם בעין. אבל זה דברים מציאותיים וקיימים בשטח. אדם יכול להעביר שדר ולהעביר משהו, אני לא יודע אם תקרא לזה שפת גוף, או תקרא לזה כוח המחשבה, אבל כשאתה עומד מול מישהו וחושב, אני אוהב אותו ואני רוצה שיהיה לו טוב, הוא איכשהו מרגיש את זה. דרך אגב, עם כלבים, זה דבר שתמיד אומרים אותו בדוק ומנוסה. כלב נובח או משתולל, אתה חושב לעצמך, לא באתי להזיק לך, לא באתי להציק לבעל הבית שלך, אני לא בתחרות מולו, וטוענים שהכלב אמור להירגע. זה אמור לעזור, אני לא יודע, אולי כי אתה נרגע אז הכלב גם נרגע, אבל אצל כלב זה הרבה יותר טבעי, הוא פשוט מריח פחד, הוא מריח את הזיעה שלך, שהם דברים שאנחנו כבני אדם בדרך כלל לא רואים ולא מרגישים, אבל כלב והסנסורים שלו הרבה יותר רגישים, לכן הוא מריח שאתה פוחד. הוא מריח שאתה פוחד, אז הוא מבין שאתה מאיים על משהו, לכן יש לך סיבה לפחד, אז הוא משחק איתך את המשחק, אז הוא פשוט צומח, הפחד הזה צומח. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע לאיזה, איך לשייך את זה, עד כמה זה בעולם המציאותי שלנו. אבל החזון איש בעצם מעמיד את הדברים, יש כזאת מציאות בעולם של עין רעה, ועין רעה גורמת נזק לדבר, היא גורמת חורבן לדבר. עכשיו, מציין פה החזון איש אבל דבר נפלא. ומכל מקום, הכל בידי שמיים. וכל שלא נגזר עליה בדין שמיים לאובדן, הדבר ניצל. האמת היא, זה נושא רחב בפני עצמו, האם אנשים יכולים לפגום יותר אם אין דין שמיים על הדבר. האור החיים הקדוש, דבריו ידועים, הוא מדבר על יוסף, כשרוצים למכור את יוסף, להרוג את יוסף, בא ראובן ומציע להם, לא נארגנו נפש, בוא ונשליחהו על אחד הבורות, ויד אל תשלחו בו. הפסוק אומר, למה נציל אותו מידם להביאו, להשיבו אל אביו. נכון? אז הוא אומר, מה הרווח? הוא הולך לזרוק אותו לבור של 20 אמות, בור של 10 מטר, מלא נחשים ועקרבים. אז למה הוא עושה את זה? אז אומר האור החיים הקדוש, שההבנה שלו זה בני אדם, בעלי בחירה, אלוקים לא מתערב בבחירה שלהם. ואם הם יחליטו להרוג מישהו, אלוקים לא מתערב. הוא ייתן להם את האפשרות לעשות את זה, כי אחד היסודות המאוד מאוד בסיסיים שאלוקים נתן, זה שהוא נתן לבני אדם את כוח הבחירה. והוא לא לוקח להם את זה. אלא הם במקרים מאוד 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 נדירים. אבל בגדול אין דבר כזה. ולכן אם אדם בוחר לעשות רע, הוא פשוט בעל בחירה, ואלוקים נותן לו את האפשרות לעשות רע. או בא ראובן ואומר, בואו לא נהרוג אותו אנחנו בעצמנו, שאנחנו בעלי בחירה. בואו נשים אותו בבור. ואז אם אלוקים ירצה להרוג אותו, הוא ישלח את הנחשים והקרבים להרוג אותו, כי נחשים והקרבים הם לא בעלי בחירה. זאת התפיסה של אור החיים הקדוש. חייבים לציין שהחובת הלבבות חולק. חובת הלבבות בשער הביטחון, פרק ג', חולק ואומר שלא. גם אם אלוקים לא רוצה שאדם ייפגע, גם בעלי בחירה לא יוכלו לפגוע בו. זאת אומרת, בעלי בחירה אין להם את הכוח הזה שהארוך חיים מייחס להם, אבל עוד פעם, זאת אומרת שבין רבותינו יש שתי גישות בעניין הזה. החזון איש לא ממש נכנס פה לעניין הזה, אבל הוא אומר, מכל מקום, הכל בידי שמיים. הוא אומר, עין הרע לא יכולה לפגום בלי שמשמיים ייתנו לה את האפשרות לקלקל. הוא אומר, וכל שלא נגזר עליה בדין שמיים לאובדן, הדבר ניצל, גם אם ישימו בו עין הרע. אבל כשנגזר הדבר לאבד, כשמשמיים נגזר לאבד, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי שימת אין תימהון על הדבר, ועל ידי זה הוא קלה. זאת אומרת, אחד האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מגלגל נזקים לעולם, יש סרטן, יש תאונות דרכים, יש שריפות, יש רעידות אדמה, יש עין הרע. בסדר? זה אחד הדברים שיכולים לגרום לנזק בעולם, ועל ידי זה הוא קלה. הוא אומר, כדאמר במציע קובזיין עומד בית, דרב סליק לבי קברי, נכון? ציטטנו את זה. 99 בעין רעה. התחלנו את השיעור עם הציטוט הזה. אומר החזון איש, והיינו, כשנגזר עליהם מיטה ביום הכיפורים, הזדמן לפניהם עין רעה שגלגלה מיטתן. וכאין דאמרו מגיל אחר בית עמוד בית, הוואה גרמה לי, שם זה לגבי לוי, שיראה קידה לפני רבי ונהיה צולע. הוא ראה איך שעושים קידה. זה הגמרא אומרת שזה היה גם בגלל שהוא התייח דברים כלפי מעלה. אומרת הגמרא, הוואה גרמה לי, זה וזה גרם לו. אומרת הגמרא, וכן רבי אלעזר בן יעקב, כשהגיע זמנו להיפטר מן העולם, ונגזר עליו זמנו, גלגלו מן השמיים, סיבת מותו על ידי הערת תימהון בלב רבנן. וכן הוא עובדה, דרב חנן מרי, דרב ברוך הסנד חסם את בייס, הוא מביא עוד כל מיני דוגמאות, הוא אומר, נגזר שהוא ימות. זה יתגלגל על ידי עין הרע. עין הרע שבעצם אין תימהון. עכשיו, אתה רואה גם יותר מזה, הגמורה אומרת שאחד האמוראים הגיע ואמר סברה טובה. אז אמר לו הרב שלו, וואו, סברה טובה כל כך אתה אומר, כנראה ששתי ההורים שלך גרים בעיר. כי ככה אתה יכול, יש לך מנוחת הנפש, אז אתה יכול לחדש. אותו יום נפטרו שתי ההורים שלו. זאת אומרת, כל התפעלות מרובה ממשהו יכולה להזיק לו. אין לך יפה יותר מהשקט, אין לך דבר מבורך יותר מההסתרה. מהפרסום הוא הדבר הכי מזיק. ברגע שאנשים מתפעלים ממשהו יותר מדי, גורמים לו נזק גדול. אומר, וייתכן, מוסיף החזון איש, שכל שהאדם במעלה יתרה, כל סגולותיו ובחינותיו יתרות, ואינו יותר פועלת. זאת אומרת, יש אנשים חלשים, החושים שלהם כהים, ההסתכלות שלהם חלשה, הרצון שלהם הוא חלש. אנשים כאלה גם לא מזיקים יותר מדי. סתירה שלהם לא כל כך כואבת. הם לא יכולים להזיק יותר מדי כי הם גם חלשים מאוד. לעומת זאת, אנשים עוצמתיים, עם כוח רצון חזק, עם כוח מחשבה ממוקד, כשהם מתפעלים ממשהו, זה ממש מסוכן. כי יש להם את העוצמה חזקה מאוד בכוח הרצון שלהם. אומר, ולכן יהבו רבן הנעיניו. אומר, כשהחכמים, שהם אנשים מאוד מפוקסים ומאוד חזקים, הם הסתכלו על מישהו בעין, אז זה באמת גרם לנזק הרבה יותר גדול. יפה. עכשיו, אומר אם ככה, למה רבי שמעון בן גמליאל בא ושואל אל תזיקו לפרידה שיש לי ביניכם, כאילו גוזל אחד יש לי ביניכם, אל תזיקו לו. הוא אומר, למה? הרי בלא דינה לא מעית איניש, אדם לא מת בלי דין. אם, לפי ההגדרה שהחזון איש מגדיר, שבעצם כשאדם צריך למות, זה מתגלגל בצורה כזאת. כן? אז אם ככה, אם לא מגיע לו למות, הוא לא ימות. אז למה רבי שמעון בן גמליאל לחוץ שלא יזיקו לגוזל שלו? שלא יזיקו לבן שלו. אז הוא אומר, משום דה שטן מקטרג בשעת הסכנה, והאדם נידון בכל יום. זה דבר אחד. הוא אומר, למה להיכנס לקטרוגים? למה אתה קובץ מהגג? נכון שאם אתה לא צריך למות, אתה לא תמות. אבל למה אתה קובץ מהגג? למה אתה מכניס את עצמך לסיכונים? דבר שני, אומר חזוניש, זה חידוש גדול מאוד בכל התפיסה. הוא אומר, וגם בדין יום הכיפורים, קובעים לפעמים להניחו אחרי טבע העולם ולא לעשות לו נס. זאת אומרת ככה, אנחנו רגילים בדרך כלל לחשוב שבראש השנה, ביום כיפור, פוסקים בן אדם לחיים או למוות. חזוניש מעמיד פה שלא, יש אפשרות שלישית, שאתה לא יודע כמה אחוזים היא, אבל יש אפשרות שלישית, מעמידים בן אדם לא לחיים ולא למוות, אלא להניחו אחרי טבע העולם. הבן אדם הזה יחיה עם טבע העולם. מה זה בעצם אומר? מה זה אומר? אם בן אדם, נניח, נפסק עליו לחיים, נפסק עליו לחיים, גם הוא עכשיו יעלה על הגג, יקפוץ ראש, תעבור מסעית עם מזרונים והוא ינצל. לעומת זאת, בן אדם שנגזר עליו למוות, יעטוף את עצמו בצמר גפן, לא יעזור לו כלום. איך שהוא ימות. אבל יש לפעמים מצב שהם משאירים בן אדם, גוזרים עליו, טבע. יאכל בריא, יהיה בריא. יאכל לאוכל לא טוב, יארס לו הבריאות. יעשן, יגרום לעצמו סיכונים. יחתוך, יעשה, ייסע במהירות, מסכן את עצמו, ייסע בזהירות, יהיה בסדר. יש אחוזים, ויכול להיות שאחוזים גבוהים מאוד מבני האדם, שחיים במצב שאלוקים פסק עליהם, תחיו לפי טבע העולם. ואדם כזה, אם הוא מכניס את עצמו למצב של סיכון של העין הרע, הוא מקלקל לעצמו. אדם כזה צריך להיזהר מהעין הרע. עכשיו, זה, עד כאן דברי החזוניש, דברים נפלאים ממש שהחזוניש מעמיד על כל הנושא הזה. אני חייב רק לציין שיטה נוספת שיש בעניין הזה, וזו שיטת רב מוישה פיינשטיין, בספר שלו, באגרות משה, חלק ג', אבן העזר, סוף סימן חבב, שהוא בא בגישה שמנדה לא קפיד, לא קפדינן. זאת אומרת, אם אתה מקפיד על העין הרע, ואתה שם חמסות וחוטים אדומים, ואתה יודע, אתה עסוק עם העין הרע, העין הרע באמת יכול להזיק לך. אבל אם אתה לא מסופר את זה בכלל, לא מתייחס בכלל, לא מקפיד על הדבר הזה, זה גם לא יזיק לך. עוד פעם, זה לא כל כך מסתדר עם הגישה של החזוניש, וגם עם הגמרה והכל, לא כל כך מסתדר המהלך הזה, אבל המהלך הזה יש לנו גם ראיה לזה, אסדי חמד. כן, אסדי חמד, רב חיים חזקי המדיני, הרב של חברון, לפני כ-100 שנה, גם כן בספר שלו, בסדי חמד, מערכת חתן, דיבור המסחיל אומנום, כותב גם כן את אותו רעיון, כמו רב משה פיינשטיין, ואומר מי שלא מקפיד על זה, זה לא יזיק לו, אומר אם אתה רואה מישהו שעושה משהו שיכול להוביל לעין הרע והוא לא יודע מזה, היית צריך לגלות לו. אז הוא אומר לא, אין צורך לגלות לו, אם הוא לא יודע מזה, זה לא יזיק לו. זה מזיק רק למי שמאמין בזה. אז פה אנחנו נכנסים למחלקת, לפי הגישה הזאת, כל הדברים שעוזרים רק למי שמאמין בהם ומזיקים רק למי שמאמין בהם, זה בדרך כלל דברים שהם מאוד פסיכולוגיים, אני לא יודע, זה דברים שלא נתפסים כל כך כאמיתיים, אבל זאת גישה, חייב לדעת שזה גם זאת גישה שקיימת ביחס לעין הרע, אבל מדברי החזוני שמכל אלה המשמעות היא שהדבר הזה הוא קיים, מציאותי ואמיתי, ויש בו משמעות. אני רוצה רק לציין דבר נוסף, המהר"ל בדרך החיים בפרק בייס משתתס, בפירוש שלו על אבות, אומר שאם לא היה נפש רעה והיה מרגיל עצמו לטוב, בסוף יוסר הטבע הרעה הזאת מן העין. אומר, עין רעה מגיעה ממידות רעות. ואם בן אדם יעבוד עם הנפש הרעה שלו, להיות טוב עין, כן, להסתכל טוב, טבע עין הרע לא יזיק לו. אפשר להסביר את דברי המהר"ל בכיוון שהוא מדבר בעצם על להזיק בעין הרע. זאת אומרת, אם אתה תסתכל על כל דבר חיובי, אתה תשמח כשיש למישהו משהו, אז גם אם אתה תראה שיש למישהו איזה דבר טוב, אתה פשוט תשמח בשבילו, אז הדבר לא יזיק לו. נכון? זו אפשרות אחת. אבל ראיתי שרב מוישה סולובייצ'יק, ויש כאלה שרוצים להסביר ככה, הם רוצים להסביר קצת אחרת, שאם אתה מסתכל על כל דבר של אנשים אחרים בצורה חיובית ובצורה שמחה, אז גם עין הרע לא יכולה להזיק לך. עין הרע בעצם מתיישבת על החלק של הרע שבתוכך. כשיש לך משהו ויש לך רוע, כאילו הרוע נצמד לרוע. הצייקנות שלך עם הצייקנות של ההוא. העין הרע שלך עם העין הרע של ההוא. זה מה שהורס את הדבר. אבל אם אתה תמיד מתייחס של האחרים בשמחה ובלב טוב, זה גם יגרום לאחרים להסתכל עליך בשמחה ובלב טוב, ואז באמת עין הרעה לא תוכל להזיק. יש אבל זוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בחלק ג' דף קוף סמך ג' עמוד ב' כותב שציצית מצילה מעין הרע. ציצית מצילה מעין הרע. יש כוח בציצית שהיא מצילה ומגינה לבן אדם מעין הרע. הרעיון הזה כותב אותו אחידה מביא אותו, והיפה ללב מביא אותו, רבי חיים פלאג'י, ויש באמת הרבה מקורות שמביאים את הרעיון הזה, את מצטטים אותו, ולפי זה מסבירים גם המון מנהגים של זמנים שאנחנו נוהגים ללבוש ציצית. למה? כי זה מקורות שצריך להגן מעין הרע. למשל, יש מנהג שדרשנים מתעטפים בתלית כשהם מדברים. אומר למה? כי דרשן בעצם סוחב על עצמו עין הרע. אם הוא מדבר יפה ואנשים נהנים ממנו, אז זה יכול להזיק לו. אז אומר, ולכן, אומר יפה ללב, אומר גם רב חיים פלאג'י כותב את זה כמה מספרים שלו, הם מתעטפים בתלית, והתלית הזאת, הציצית והתלית, בעצם הם הגנה לבן אדם שהעין הרע לא תוכל להזיק לו. אותו דבר, יש, האמת היא שאת הלשון הזה יש אפילו במידה מסוימת בזוהר. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הוא אומר זה כמו אבא שלא רוצה שתשלוט עין הרע בבנו, זוהר בפרשת נשא, עין שלא רוצה, אבא שלא רוצה שתשלוט עין הרע בבנו, אז הוא מכסה אותו בתלית. יפה, אז יש פה גם כן רמז מסוים שהכיסוי של התלית זה שומר על האדם שלא יזיק לו עין הרע. האמת היא, צריך ברור קצת העניין הזה, כי רב חיים פלאג'י בעצמו, כשהוא מדבר על העניין של, הוא אומר לא, שאדם לא יהיה גם בעל קורא וגם בעל תוקע בראש השנה. גם בעל תוקע וגם בעל תפילה. הוא אומר למה? כי זה דבר שיכול לגרום לעין הרע, והוא אומר, והוא הכיר אחד, ששנה אחת היה גם בעל תוקע וגם בעל תפילה, וגם החזן, ואנשים הסתכלו עליו בצורה וואו, דיברו עליו, והוא אומר אותה שנה הוא הלך ונחלש. אז הוא אומר, יש דבר כזה, אתה גורם לעצמך, אתה מעמיד את עצמך בפרונט, אתה גורם לעצמך לקבל עין הרע. עכשיו, לכאורה, גם תקיעה וגם חזנות עושים עם תלית. אז התלית אמורה להגן. עוד פעם, גם ההלכה הזאת של קריאת התורה, לא לקרוא בקריאת התורה, הלכה בקופם א', כמו שהזכרנו מקודם, לא לקרוא לשתי האחים בעליות התורה אחד אחרי השני, האם באמת כשהם לובשים תלית זה בסדר? כי עין הרע לא יכולה להזיק? לא שמענו על הדבר הזה, ובכל זאת יש מקום להקפיד, אבל בכל זאת יש הגנה מסוימת. האמת היא שאם מתבוננים בלשון הזוהר עצמו, המשמעות היא שההגנה של הציצית זה יותר בגלל התחלת. התחלת הוא כנגד עין הרע, והתחלת מזכירה את ה-70 סוגים של הים, ולכן יש משמעות בזוהר שם בחלק ג' קוף סמך ג' עמוד ב', שזה בכוח התחלת של הציצית היא זאת שמגינה. יכול להיות ציצית בלי תחלת זה יהיה אחרת. עוד פעם, אני לא יודע, צריך באמת לראות את זה, לא, זה לא ממש שאלות, אבל בסדר. הבני ססחור, יש לו ספר שנקרא רגל ישרה, באות עין, שם הוא כותב גם כן את העניין הזה שציצית היא הגנה לבן אדם מפני עין הרע, הוא מוסיף גם שצריך לכוון כוונה מסוימת של 5 פעמים שם הוויה, שחמש פעמים שם הוויה זה במטריה עין, גימטריה קוף למד, וזה עין טובה, זה מהפך את העין לטוב. אז כשבן אדם מרגיש שיש עליו עין הרע, או שהוא חושש שיש עליו עין הרע, ייקח את הציצית שלו, ימשמש בה, יסתכל עליה, ויכוון 5 פעמים שם הוויה. והדבר הזה ימתק ממנו, יוריד ממנו את ה... 5 פעמים שם הוויה. יוד קיבובקי, יוד קיבובקי, יוד קיבובקי, יוד קיבובקי, ככה 5 פעמים, וזה גימטריה ביחד קוף למד, וזה ימתק ממנו את העין הרע שיש עליו. כך כותב אבני סוסר, הוא מוסיף שם עוד כוונה של שם מה בריבוע, לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן, כך כותב אבני סוסר, זאת אומרת, יש סגולה בציצית. למה באמת? מה הסגולה המיוחדת שיש בציצית? למנוע את העין הרע. האמת שאפשר להסביר את זה בכמה אופנים, אני רק, אתה יודע, יציע קצת. דבר ראשון, אנחנו יודעים שיוסף, זה הכוח שעומד כנגד העין הרע. הרי הקדוש כותב, שכל הציצית, בציצית יש רמז, הנה בנך יוסף בא אליך. זאת אומרת, יש לך פה מספר החוטים ומספר הקשרים ומספר הקריחות ומספר הקשרים בכל 4 ביחד. זה יוצא, הזכרנו את זה כבר באחד השיעורים, זה יוצא בגימטריה של הפסוק, הנה בנך יוסף בא אליך. זאת אומרת, יש כוח, ואריזל מסביר את זה, יש כוח שדווקא במקום הזה של היסוד, של המקום של יוסף, יש קשר לציצית. הזכרנו גם כן, וינס בגדו, ויעזוב בגדו בידיו, וינס ויצא החוצה, בגד וו, הבגד של יוסף היה הבגד של הציצית, זה הבגד שהגן עליו. ולכן כשבן אדם מתעטף בציצית, הוא מגן על עצמו בקדושת יוסף. עוד דבר, אנחנו יודעים שמאיפה מגיע עין הרע, עין הרע מגיעה מהסתכלות שלילית על דברים, הסתכלות מקנה, הסתכלות של קנאה ושנאה. מאיפה מגיעה הסתכלות של קנאה, הסתכלות של תאווה? מי ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כן? האדם חומד, העין רואה, כמו שרשי על המקום בפרשת בשלח, פרשת שלח, סוף פרשת שלח כותב, עין רואה, הלב חומד, וכלי מעשה גומרים. אז אם עין רואה, לב חומד, זה הדברים שגורמים לנזק של עין הרע, כשאדם מעוטף בציצית, ואז יש לו את ההבטחה של ולא תזורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז הדבר הזה גם יגן עליו, שגם עין רעה לא תוכל לפגוע בו. זה גם כן הגיוני מאוד העניין הזה, וככל שהאדם זוכר גם את הקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את הכל, אז אנחנו רואים שאף אחד בעולם לא יכול לפגוע בו. כי האדם הזה יש לו, כמו שהגמרא מספרת על רבי חנינה, בן דוסה, שעמד פעם והגיעו מחשפות וניסו לפגוע בו על ידי כישופים. אז הם ראו שהם לא יכולות לפגוע בו, אז הם חשבו שזה בגלל שהוא עומד על האדמה, אז הוא מחובר לאדמה, אז ככה הם לא יכולות לפגוע בו, אז הם ניסו לקחת את האדמה מתחתיו וככה לעשות עליו כישוף. אמר להם, תיקחו, שקולו, שקולו, קחו מה שאתם רוצים, אין עוד מלבדו כתיב. כתוב אין עוד מלבדו, אפילו כשפים אין להם שום כוח. הכל זה רק הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו כתיב, כמו שרב חיים מוולוז'ין מסביר בשער ג' בנפש החיים, זה בעצם להתחבר למה שמכונה בחסידות ייחוד העילה, לייחוד העליון, שזה בעצם התפיסה האמיתית, שאין שום מציאות בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. השם אחד, זה לא אומר רק שאין עוד אלוהים חוץ ממנו, אלא השם אחד הכוונה שאין שום מציאות חוץ ממנו, אין שום דבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא, כל דבר שקורה זה הקדוש ברוך הוא, כמו שמסביר את זה רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים בשער ג', נכון? שם הוא כותב, כי זה עניין גדול וסגולה נפלאה למתק את כל הדינים, כשהאדם חושב, כשהוא בצרה, הוא חושב אין עוד מלבדו, והנפש החיים מציין לעניין הזה, את הסיפור הזה עם רבי חנינה שאמר להם, קחו את האפר, אין עוד מלבדו כתיב, שום כישוף לא יעזור לכם, שום דבר לא יוכל להזיק. כשהאדם מעוטף בציצית, הציצית היא הרי הזיכרון לדבר הזה, כמו שערכנו כבר הרבה בשיעורים הקודמים, ציצית באה להזכיר אותם בעמי השיעור על הספסמס, ועל האחדות, העיתוף, והשיעור על המויר עיניים. קיצור, זה קיים בהרבה ספרי, ספרים. העניין הזה שציצית בעצם באה להזכיר לך מאין באת או לאן אתה הולך, ושהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, והבראשית מאמר סתום שמתגלה דווקא בציצית. הכוח הזה של הציצית בעצם מזכיר לנו מאיפה באמת אנחנו שייכים, ומה המציאות האמיתית של העולם, לא להתבלבל ממראה עיניים מה שאנחנו רואים סתם ככה במציאות. ברגע שהאדם זוכר את הציצית, הוא זוכר שאין עוד מלבדו, שום כישוף ושום עין הרע לא יכולים להזיק לו. יכול להיות שיש עוד פירושים, אבל בינתיים נעמוד פה בעניין הזה.